Shalom, Boker Tov, Anachnu Matrilim. Boker Or la Mazinim, la Tsofim, la Shovim, la Shomim, la Makshivim, la Nochachim, Vegam la Ne'elamim. Yofi, Ayom Anachnu, Alimut Shelanu, Lo Yuchal le Matzet Atzmo, Bemlo, Misiba, Chalpshuta. שהזמן העומד לרשותנו קצר ביותר, אבל אני רוצה לתת לכם מספר נקודות בהקשר למה שאנחנו קוראים ההיסטוריוגרפיה של מגילת אסתר. האמת, השיעור שנתתי שבוע שעבר באשדוד, זה היה מעבר למיתוס של מרדכי ואסתר, וזה גם יכול להיקרא בצורה כזאת. אנחנו רגילים כולנו להתמודד מול הפולקלוריות הפורימי, כאלה שאומרים שדרך איך אומרים, המסיבתיות, השתייה ולא יודע מה, אפשר להגיע לעומק של רעיונות ודעות, כאלה שאומרים על ידי הקרנבל אפשר להגיע לעומק, והאמת אני חושב שיש רעיונות מעניינות, אני לא בא וטוען שזו זה הקריאה היחידה, אבל זו הקריאה שבשנים האחרונות תופסת יותר ויותר, מפני שהיא באה ועונה על השאלה הפשוטה שאני כל פעם שואל מחדש, כל פעם שאתה אומר מילה, שאתה אומר משפט, שאתה מספר סיפור, שאתה מצייר דמות כזו או אחרת, האם אתה מסוגל להחזיר את הדמות, את המשפט, את הפועל בקונטקסט, במסגרת השייכת, במרחב ובזמן. זה התפקיד של ההיסטוריוגרפיה. וניטשה אמר שכל טקסט שהוא מוכנס בתור הקונטקסט נותן לנו פרספקטיבה. ופעם לא יודעים אם זה פה או מקום אחר, אמרתי שהכלב של גברת בוחבוט מקומה קרקע מאוד מפריד. כשעליתי לקומה 15 בקונטקסט אחר, נתן לי פרספקטיבה אחרת, ואני צחקתי על הכלב המפריד הזה. אתם מבינים למה אני חותר, לא צריך לסיים פוליטכניקום כדי להבין את זה. אז, ועוד נקודה אחת, מעבר לקונטקסט ולפרספקטיבה. אנחנו התרגלנו בדתיות למיניהם, כולל היהדות, איך אני קראתי לזה, לדבר בשם האידיאל ופחות בשם המציאות. יותר לדבר בקשר לעולם הבא ופחות להתייחס לעולם הזה. זה ברור? זה מובן. אפשר לבוא ולומר גם כן, שאנחנו מדברים יותר על המידה על השמיים, ופחות על המידה על הארץ. ההתייחסות שלנו. טוב.
עולם הבא זה אסכטולוגיה.
כן, עולם הבא, טוב, לא נכנס לזה. עכשיו, הסיפור של פורים, מתי התרחש? שנים רבות, לא התייחסו להיסטוריוגרפיה, אפילו התנכית. ולא ידענו בדיוק מי זה אחשוורוש ובאיזו תקופה ומסביב מי מדבר עם מי. בשנים האחרונות החוקרים ההיסטוריים נתנו דעה מאוד מעניינת, שלפחות אני קונה אותה. מי שעומד ב-127 מדינות הוא לא פחות מאשר מעל ומעבר למלך הוא אמפרטור. מתי בתקופה הפרסית אנחנו מדברים על 127 מדינות? לא מתי שקורש, כובש ב-539 לפני הספירה, מתי הוא כובש את בבל. ומלכות פרס תופסת תאוצה ומתחילה להעמיד את עצמה כמעצמה. בוודאי שכורש כבש את בבל, הוא בטח כבש עוד כמה דברים. אבל לא הוא נתן את העוצמה. כורש הוא מתלבש בהיסטוריוגרפיה שלנו. ב-539 לפני הספירה, כזה שבסוף דברי הימים ב' הוא זה שיבוא ויאמר שמי שקרוב לאידיאל האלוקי העברי, היהודי, יחזור ליהודה ויבנה בית לאלוקים. למה? כי הוא חלם, אני מקצר, אפשר ללכת דברי הימים ב', סוף הספר של דברי הימים ב', ממש שני הפסוקים האחרונים. ומה אומר קורש? הפועל האחרון, ויעל. מי שמרגיש קרבה להקדוש ברוך הוא, מי שמרגיש קרבה לפרויקט האלוקי, פועל אחרון, ויעל. ברור. אני נשארתי כאן, אחרי שהגעתי עם הסערות הארוכות והדעות הקצרות שלי, נשארתי כאן מפני שגיליתי את הרעיון הזה. אבל כל המשפחה שלי, ב-95% שלא נמצאת כאן, גם כשאני מבקר אותה, אין לה איזהו קשר איתם, איתנו. כפי שאני הייתי בגיל 25, שלא היה לי שום קשר איתכם, אפילו היה לי שנאה לגביכם, כי הייתם מייצגים את כל מה שאני יכול לא לסבול בעולם האנוש. אז זה מעניין. 539 הצהרת כורש. אבל לפי הבטחה של ירמיהו, זאת אומרת שהשנה 539 לפני הספירה זה 70 שנה. אז מתי התחיל החשבון? תתפלו. ב-609 לפני הספירה, בקרב במגידו, מול פרעה נכו שחצה את שומרון, יאשיהו המלך יהודה ימצא את מותו, ומכאן מתחיל ההידרדרות של עצמאות ישראל וריבונות ישראל. ואפשר לחשב את ה-70 שנה, אם ב-539 אנחנו מרגישים שכבר על הפעילות האשורית והפעילות המצרית מול ישראל מתרחש משהו לגבי איזה ישראל, כאשר יהודה, ישראל כבר איננו ב-720 לפני הספירה על ידי סרגון שלישי, המלכות ישראל נפלה, אבל כאן אנחנו מדברים על יהודה. ה-70 שנה כורש. כורש ימלוך 17 שנה, 521, 18 שנה. ב-521 מי שעולה לכס המלוכה זה דריווש הראשון. יש שני דריווש. זה צריך לדעת, אם לא אתה מתבלבל. יש דריווש ראשון ויש דריווש שני. בצרפת זה היה יותר קל. יש לואי 14 ואחר כך זה לואי 15. אז פה אנחנו, יש לנו דריווש ראשון, הוא הנכד של כורש, הוא הנכד והוא המצבי, הוא המצבי. למה? כי המגילה צודקת שהאימפריה הפרסית זה מהודו עד כוש, אבל מהודו עד כוש היה צריך לכבוש את כל המדינות האלה, אבל הראייה האימפריאליסטית של כל אימפריה, לא משנה אם זה דריווש, אם זה נפוליאון, אם זה אלכסנדר מוקדון, לכל אחד יש אותה ציפייה לרבוש כמה שיותר על מנת להשתית את התרבות היווני, את התרבות הפרסי וכו' וכו'. יפה מאוד. מי עומד לפני דריווש כדי לפלוש יותר מערבה? יוון. ומול יוון, הקרב שאתם צריכים לדעת, ושגם אני יודע, אבל לפחות תזכירו לנו ביום שישי פה בירושלים, הקרב המפורסם שדייבש מפסיד בקרב הזה, זה הקרב מרתון. כולם איתנו? זה שרץ 42 קילומטר, 350 מטר, על מנת להביא את הבשורה וכו' וכו'. אז הוא לא כבש מערבה. כדי שאני לא אתאה בתאריכים, אני אגיד לכם בדיוק מה שרשמתי לעצמי. דריווש נפטר ב-486 לפני הספירה.
הראשון
או השני? הראשון, אין השני עכשיו. מי שעולה לכס המלוכה זה בנו, גזרסס. וההיסטוריוגרפיה מחברת את גזרסס לאחשוורוש. עכשיו תקשיבו, זה מדהים. פשוט מדהים. הוא עולה ב-486. דרך אגב, ההיסטוריוגרפיה נובעת מהיסטוריוגרף, נכון? איך קוראים לו? הרודוטוס. הרודוטוס הוא חי בתקופה הזה, של 420 לפני הספירה, 475 לפני הספירה. הוא בא ומספר לנו. ממי הוא למד? מאומרוס. אומרוס זה האודיסאה בליליאד. על הסיפור של הסיטי, העיירות היווניות. אין מלכות יוון, זה עם אלכסנדר. בהתחלה יש ספרטה, אתונה, ואלה אפילו נלחמים אחד נגד השני.
עיר מדינה.
עיר מדינה, נכון. אז 486 עולה לכס המלוכה גזרסס. עכשיו, אני רוצה שעוד קונטקסט אחד חשוב לי לומר לכם. בתקופה שלפני הגלות של ישראל, אני עושה דיגרסיה, אבל לכמה שניות. בתקופה שנבוכדנצר כבש את ארץ יהודה ב-597 לפני הספירה, הוא לקר את יואכין ויחזקאל ואת כל האוליגרכיה היהודית והגלה אותם לבבל, זה ידוע. עכשיו, מ-597 עד 586, שזה החורבן, 11 שנה, הוא מעמיד את מי? את צדקיהו כמלך על יהודה, נכון? בסדר גמור. מה מעניין אותי? למה אני עושה את הדיגרסיה הזאת? מפני שבבבל יחזקאל צריך להתמודד עם מציאות קודרת. שלוש קבוצות. אחד בא, אנחנו רוצים לחזור ולכבוש את יהודה. ויחזקאל אומר להם, תומתמים, לא הבנתם שהגלות זה סיבה, זה עלול של אילה, זה, נכון? מסובב מסיבה. אז השניים באים ואומרים, אי אפשר לחזור, בוא נבנה את המקדש בבבל. הוא אומר, הם תומתמים, אתם חושבים שמקדש זה יכול להיות מחוץ לירושלים? טוב, בוא לקבוצה שלישית ואומרת, אי אפשר לכבוש, אי אפשר מקדש, בואו נעבוד את העץ ואת האבן. וזו הקבוצה שנשמע עליה. לכן היה חשוב לעשות את הדיגרסיה הזאת, כי כשאני אלך לספרות של עזרא ונחמיה, אני שומע שהם לא יודעים לקרוא. הם לא יודעים שבת, הם לא יודעים כלום. זאת אומרת שהקבוצה, 70 שנה בסך הכל, 70 שנה, הקבוצה, איך אומרים, השולטת, הרעיון השולט כאן זה פנים נפולות, אין מה לעשות. יפה, זה המציאות. בירושלים זה ירמיהו שמתמודד, כל ספר ירמיהו עם הבני ישראל שחושבים שהם יכולים להמשיך להקריב קורבן, למרות שאיך אומרים, בעל הבית איננו נמצא כבר שמה, והם אומרים, איכל השם, איכל השם, איכל השם. אם יש את הבית, זאת אומרת שהוא נמצא. טוב, בסדר אמור. לא השתנינו כל כך. אז בכל אופן, אני סוגר את הסוגריים ואני חוזר ל-486 לפני הספירה. גזרסס עולה לשלטון.
486?
לפני הספירה. אנחנו 100 שנה לאחר החורבן. בסדר? 486. זאת אומרת ש-486 מפרינת יהודה, מה קורה ביהודה באותו זמן? יהושע הכהן, זרובבל ו-42 אלף. היהודים שהלכו איתם, נמצאים שמה, ובמה הם עוסקים? מתחילים את סדר, לבנות את הבית שהמח קורש. כי אין עצמאות ביהודה, זה פרובינציה של פרס. יפה. עכשיו, ב-486, בצד הפרסי, גזרסס עולה לשלטון. אני עולה למגילה. בפרק א', שמעתם שהמגילה מתחילה בשנה השלישית, 483 לפני הספירה. מה קורה בשנה השלישית במגילת אסתר, בפרק הראשון? אחד? משתה אחד? כמה משתות, משתאות היו?
180 יום.
לא, לא אמרתי כמה זמן, אתם לא מקשיבים. אני שאלתי כמה משתאות היו. שתיים, יפה. המשתה הראשון נמשך 180 יום. המשתה השני, 7 ימים. עכשיו תקשיבו היטב, זה הפואנטה המטביעה. ב-180 יום, מה עושה אחשוורוש? הוא מכנס 127 משלחות מדיניות. מה נותן לי לחשוב שכאן עובר במשך 6 חודשים ריצה קדחתנית להקמת קואליציה של גזרסס כנגד אותה מעצמה שמונע מהם לפלוש מערבה כי החלום לא ירד, ששישה חודשים כל שושן הבירה מגויסת, מזכירות, מנכלים, משרדים, יומם ולילה עובדים. יש דבר אחד החסר בציור המשתה שאומר לי, רוני, אלה הם לא השתגעו, אלה עבדו. מה? מה חסר במשתה?
בנות.
לא. יכול להיות, יכול להיות, אבל יש דבר שקודם כל בולט ביחס למשתה השני. חבר'ה, מי קרא? אני התחלתי בגיל 25 לפתוח את הספר מגילה. לפני כן לא מעניין סבתא שלי.
היהודי?
היין אינו נמצא במשתה הראשון. היין. בשבעה ימים, רגע, שנייה, אין יין.
מה?
משתה, לא, משתה זה להראות? בוא תנסי להיכנס בראש של ההיסטוריון. אני אומר, הוא מכנס, מה הוא צריך להראות? קודם כל, מלונות, איך אנחנו מתארגנים לאולימפיאדה? שבשנה הבאה, נגיד שירושלים תהיה העיר של אולימפיאדה. לא משנה, אירוויזיון, מלונות, מסעדות, ולא יודע מה מימו. אבל יעיד אין, זאת אומרת שכאן יש כן אוכל. יש כן מצטפוזים, אבל פה אנחנו נדרשים להיות צלולים, כי אנחנו עובדים על משהו. אחרי 180 יום, שכל הנומנקלטורה של שושן הייתה מגויסת, מה עושה המלך? תקשיבי יעל. הוא נותן להם 7 ימים משתה עם יין כדי להודות להם על התחומה שלהם במשך 6 חודשים. תקשיבו, כן.
אבל אני
חושב
ששמעתי איפשהו שבמלכות פרס הדרך שלהם לתקס את צו הייתה להשתכר, לרשום את הכל, ובבוקר לראות מה הם רשמו,
ואם יצאים מדריינות, אני לא יודע. אני אומר שבתור המגילה, דבר שאני, איך אומרים, משתאים ממנו, זה שהיין נמצא במשתה של 7 ימים, ואיננו נמצא במשתה הראשון. אם אני הולך בקו הזו, אז אני אומר שהמשתה הראשון, 180 יום, 127 משלחות מדיניות, זה מה, בשביל מה הם באים לשושן? אין שום מקום בכל ההיסטוריה הגיאופוליטית שאומות התכנסו על מנת להסתכל אחד בעיניים של השני. המטרה היא ברורה.
מדינית.
נכון. מתי שצ'רצ'יל וסטלין ודוגול ואייזנאוור וטרומן, זה היה, לא זוכר, טרומן, נפגשו, אז ודאי זה מהלך מדיני. יעל, תקשיבי, אחר כך תבררי את הכל, אבל קודם להיות אוזן קשבת, זה חשוב מאוד. המשתה השני הוא תודה לכל הפקידים והפקידות. עכשיו הוא יוצא מתחת שליטה, המשתה הזה, נכון? ושתי וכל הבלגן. זאת אומרת, יש, איך אומרים, השתוללות גדולה מאוד. יפה מאוד, כל הסיפור. אבל המעניין זה הפרק השני. מתי הוא, על מה הוא מדבר הפרק השני? על איזו שנה הוא מדבר? בפסוק תת זין הוא בא ואומר, והיא בשנה השביעית. אבל היינו בשלישית. זאת אומרת, כל הרביעית והחמישית יכול להיות שיש כל ההתארגנות הזאת. ובשלישית ההתארגנות, אבל חסר לי, הרביעית, חמישית, שישית. אם בשביעית באים ומתחילים לספר על מרדכי ואסתר. שלוש שנים, חברים. לא יודע מה אתם זוכרים מהלימודים, אבל אני זוכר. כשגיליתי את זה, יאללה, תודה למורים הצרפתים שלי. איך הם החדירו לנו לא רק פילוסופיה, לא רק ספרות, לא רק שירה, אלא גם היסטוריה. מלחמת המדעים. פרס ומדעי. מלחמת המדעים. לא ראיתם סרט שמדבר על זה? איך קוראים לו? יפה מאוד. וזה קרב אחד שמה. הקרב של התרמופילים. הקרב של התרמופילים. עכשיו, בטבלטות המזופוטמיות, השם של הגנרל שמוליך, לא הרמטכ"ל, אחד מהגנרלים המוליך את הקרב ההוליוודית הזאת, אבל שם זה ממש לא היה הוליוודי, קוראים לו מורדניוס. לא יודע. עכשיו אני בא ואני אומר לכם, יחזקאל סיפר לנו שמה בבבל שמתחחש איזשהו תהליך חברתי, אגותי, של התבוללות. בפרק השני, בשנה השביעית, באים ואומרים לי ששני השחקנים הראשיים נקראים בשם שלהם מרדוק ואשתרה. זה אלילת הפריון המזופוטמית, ומרדוק הוא האליל הפרסי. מעניין, שאלו אותי בשבת, אמרתי להם, אתם יודעים, הסבא שלי קראו לו שלום, האבא שלי קראו לו ג'וזף, ואותי קראו, לא אגלה לכם, בשם גריגוריאני. תתואדו. אתם מבינים שקרה משהו באירופה, אבל בצפון אפריקה, שהם כל כך עבריים בשמותיהם, בן לולו, בן חמו, בן ישי, הם אלה ששמרו את השמות העבריים, והמזרחנות והמזרחיות. זה קראו לו שלום, אחר כך זה לא יוסף, זה ג'וזף. והנכד, קטסטרופה. עכשיו, אם אני מדבר על אלה שדיברתי איתכם עליהם, ה-90% מהמשפחה שלי. לי עוד היה שם גריגוריאני, אלה של היום, ללא שם. למה? כי לפי המהר"ל מפראג, השם הוא מהותו של האדם. וכבר היום המהות הוא... אז... העניין הוא מאוד מעניין. ברוכה הבאה. מה שאני רוצה לבוא ולומר. הוא מגייס. הוא רוצה לפלוש מערבה, ויש טבלטה בפרסיפוליס. זה טוב עם האקו, זה מצוין, זה נפור אורי. אומר, אמרו לי שאתה איש טכני. טוב, אז הטבלטה בפרסיפוליס אומרת בדיוק. דריוש, אז על דריווש, הממלכה שהיא מאודו, משם עד ספרד, אשר אהורה המזדה גדול האלים העניק לי. מזדה, דרך אגב, מי שלא רצה, ידע מה זה מזדה, מזדה זה אליל מזופוטמי. בסדר? מי שרוצה, לא, בלי פרסומת. כן. אז מה שאני רוצה לבוא ולומר, אם אנחנו באים ואומרים שהשמות שלהם, מרדכי ואסתר, הם פועל יוצא של תהליך התבוללותי במערכת החברתית בפרס. עכשיו אנחנו בעיר הגדול. היא לא נשבע אסתר. היא לא נכתפה אסתר. היא נלקחה, ומה ש... בא ומאיר בי משהו זה לבוא ולומר, מפריע לי שאומרים לי שאשתו של מרדכי, כי זה, איך קוראים לו, גזרסס, החשברוש, גם בתקופות האלו הם אוהבים בתולות. אז אם היא נשואה זה לא מסתדר. עכשיו אני הולך למגילה ואני רואה שמרדכי אומן הדסה, אז זה מסתדר, זאת אומרת שהיא גרה אצלו. עכשיו, מתי שהוא מבקש בנות, וצריך להבין את הקונטקסט. אין כאן לשבר או לגנאי. בינתיים יש מציאות שהבחורה הזאת, במציאות, איפה שהיא נמצאת, כמו הבן דוד שלי, גם אם זה מצולם, אז הם יצטרכו לתרגם בצרפתית, אבל לא משנה. כדי להגיע לאן שהוא מגיע, צריך לעשות כל מיני פשרות. אבל יש להם רצון בתהליך ההתבוללות לתפוס עמדות ומקומות. ומעניין שמרדכי אומר לה, אל תגידי, אם את רוצה לעלות בסולם החצר המלוכה, אל תאמרי שום דבר. לא מיד ולא מעין את. ואתם תראו לאן אנחנו הולכים עם זה. עכשיו, רגע, רגע, אומר, אני מצטער, כי זה הגרפיה קודם שאני חייב לספר, איך שאני נדלקתי על הנושא הזה. והמורדניוס הזה נלחם בקרב, שאני צריך לזכור אותה, לא יודע איפה שמתי אותה, הקרב של סלמיס ופלטיה. קרב סלמיס זה אחר התרמופילים. אבל יש עוד, מתי שכל העיירות, העיירות המדינה, ערי מדינה ביוון, התכנסו ב-481. יש מהרודוטוס הוכחה שיש כינוס, גם כן, למה? קואליציה. הם לא אכלו, הם לא שתו, בוודאי אכלו ושתו, אבל... על מנת ליצור את הקואליציה נגד מלך פרס. ואז הקרב תרמופילים וסלמיס, מורדניוס נלחם שם. ויש איזה גנרל אחר שאומרים, גם במדרשים שלנו וגם בטבלטות המזופוטמיות, שיש סיפור של אי סדר לוגיסטי. בזמן של הקרב בסלמין. ואז במדרש שלנו באים ואומרים שאמן הוא נקרא על שם החוזה שמקשר אותו עם מרדכי. איך נקרא ממן? כיכרות הלחם. שועד כיכרות הלחם. כיכרות הלחם. אני אתן לך. יש... יש מדרש, במדרש, המדרש מגילה, מוצאים, אני אתן לך את ה... בשבילך, לא יודע איפה זה, טוב זה שמה, לא משנה, אבל יש, יש דפים פה איפה שרשמתי, אבל מה שמעניין, שכאילו באים ומספרים לנו שאמן הוא מחויב למרדכי. דרך אגב, בלי המדרש, יעל, דבר אחד, הוא מוציא אותי מדעתי. מתי בגיל 25 גיליתי אתכם והתעניינתי במה שאתם קוראים, מה שאתם מספרים? דבר אחד לא השאיר אותי בשלוות נפש. אמרו לי ש... איך קוראים לו? מרדכי יושב בשער המלך. אני מיד רצתי לארמון האליזה בפריס ואמרתי שאני רוצה לשבת בשער המלך. חבר שלי, הוא גר בוושינגטון. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תרוץ לשער הבית הלבן, תנסה לבקש לשבת שמה. שנינו הגענו לאותה מסקנה. ניחשתם מה המסקנה, נכון? שהעיפו אותנו, כי בנימד, בכל מקום, השירותי הביטחון, מה זה העיפו אותנו? הוא כמו טיל. הרגע, הוא יושב, ואלה, ראש הממשלה עובר, שומרי ראש, מזכיר המדינה, המכוניות עוברות והשחורות והנהגים פותחים דלתות. זה לא מסתדר. מי זה הבן אדם הזה? יושב בשער המלך, בשום תקופה, בשום מקום, בשום בירה, לא ראינו את הדבר הזה. סיפורי סבתא. בוא נבוא ונאמר שאני איש, אני איש מאמין. אני מאמין במגילה. זה באמת קרה. אז הוא ישב בשער המלך, וזה ראש ממשלה, אמרנו ראש ממשלה. דרך אגב, מתי, אם הם היו שניהם חיילים, הם לא חידשו לנו שום דבר שבזמן שהם היו בקרב בסלמין, מרדכי יחתים חוזה את אמן בכיכרות הלחם, יכול להיות שלשניהם היה רעיון בראש, שהם שלחו מברק לשושן, היה להם חברה שמה, היא הייתה תופרת. הבנתן להם אני חותך? לתפור להם חליפה? ממתי הגנרלים לא חושבים על פוליטיקה לאחר מעשה? אין חדש תחת השמש, אמר לנו שלמה. הם היו בקרב סלמין, הוא מחתים אותו על כיכרות לחם, על מה ההתחייבות הזו? עכשיו בסלמין, יש סיפור בטבלטה אחד, שנהרג שמה, מת שמה. השאלה, אם במגילה הוא מופיע, אז יכול להיות שמי שמת, לא מת פיזית, אלא שהוא איבד מכוחו, ואז אמן הוא זה שלובש את החליפה, והשני הוא כמו מסכן, אבל אף אחד לא נוגע בו כי הוא עדיין מייצג איזשהו משהו, אבל עוד דבר מפתיע, המן עובר לידו, וזה אומר לו, ננה, כל פעם הוא אומר לו, הנה, חתום, אבל זה לא זה שמצחיק אותי, זה אני ממציא, אבל מה שעושה המן אני לא ממציא, הוא מגיע ל... זרש, והוא מתחיל להתבחין אצל אשתו, את לא יודעת מה הוא עושה לי, מרדכי. הוא יושב בשער המלך, והוא כל פעם צוחק עליי, והוא מראה לי את הדף שחתמתי בכף סלמין. ממש לא, אני לא יודע מה לעשות. נו, באמת, אנחנו דבילים או מה? מישהו חושב שאנחנו ילדים קטנים? זה סיפורי וולט דיסני? זאת אומרת שבין בינו לבינו יש משהו. האנטישמיות של אמן היא לא אנטישמיות כנגד כל העם, אלא מפני שהוא איננו יכול לפגוע במרדכי. הוא פוגע בכל היהודים כשבתוכם הוא מגלה, הוא יגלה לכולם שמרדכי הוא גם שייך לזה, למרות התבוללותו. אבל זה שהוא בא להתבחין, זה רש, אתה קורא את זה, אתה מתפוצץ בצחוק.
זה כמו איזבל.
אתה אומר, מה?
זה מזכיר
את איזבל. כן, בלי הגבלה עכשיו, כי הזמן עומד לרשותנו צר מאוד ומעט מאוד. ואז אני שומע את הסיפור של זרש, ואני מתפלא גם כן, מה קרה? אז לאחר מכן, שאנחנו יודעים את הקונטקסט הזה, שעברתי אותו מהר כאפשר, מאז נבוכדנצר, גלות בבל ומציאות יהודית בירושלים, עד עלייתו של כורש ודריווש ראשון, והגזרסס אחשוורוש, והמציאות של מלחמת המדעים האלו, והיחס שבין לבין, ותזכרו מה שאמרנו, דברים שמפליאים, איך הוא יושב בשער המלך, ואיך הוא משחק ראש ממשלה, שמציירים לנו אותו כאכזר, הוא הולך הביתה להתבחין בחק זרש, הרבה לפני פרנק סינטרה היא שרה לו, put your head on my shoulder. זה דברים שמפליאים, זה דברים שדוחשים שאלות, שיכול להיות שכאן בהיסטוריוגרפיה הקונטקסטואלית יש לנו איזושהי תשובה, כי הדבר הוא לא התחולל במציאות יש מאין. זה קרה במציאות נתונה, מלכות פרס. 127 מדינה, יש אמפרטור, יש אימפריה. ותראו, אחשוורוש, עכשיו שאנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, הוא לא האיש פשוט הזה, נכון? הוא מאוד מחושב, פוליטית, צבאית. תמיד יש לנו הרגשה שאחשוורוש, כי כך הציגו לנו אותו, שאחשוורוש הוא אדם שזולל ושוטה. וזה לא בדיוק זה. יכול להיות שהוא זולל ושוטה, אבל בזמן שהוא תכנן את הקואליציה, ומה אני יכול לעשות? שבדיוק בשנים האלו יש קרב תרמופילים וסלמין ופלטיה, בדיוק בתקופה הזו. בדיוק שהאדם הזה קיים, בדיוק בתקופה שהרודוטוס מצייר לנו, ואני אקבל אסמכתה על ידי סוף דברי הימים ב', וגם על ידי עזרא וגם על ידי נחמיה. ואני בא ואני מסתמר על מדרשים, מדרשי מגילה, שבאים ואומרים לנו א', ב', ג'. זאת אומרת שיש עילה מאחרי כל זה. אני אתן לכם קצת זמן לשאלות, ברור, אבל אני רוצה לבוא ולומר, אני קיצרתי, כי אתם רואים איזה ברדק יש פה. באמת, גם אבן עזרא יש לי, אבל לא משנה, אנחנו לא כאן, גם יש באיברו בוקס כל מיני מקורות שאנחנו מוצאים על אגדת אסתר, לא משנה, עכשיו. כן, אבל יש דבר שאני רציתי לומר לכם, כי זה החשוב. כל מי ששומע את ההיסטוריוגרפיה הזו, שגם הרב אורי התייחס באיזשהו מקום, הרב בנילו נתן הרבה שיעורים בנושא, מה שמצטייר זה כך, ותלכו איתי. אני חוזר שנים אחורה, ואני רואה בן אדם שהוא עם ברזלים על השרירים פה, הוא עם שורט, חרב וסכין, לבוש, איך יגידו, איך יציירו אותו הבנות של יתרו? מי הציל אתכם? איש מצרי הבא. איך נראה איש מצרי? אני הולך לציורים עם ההירוגליפים, לראות איך הם נראים. אז מתי שהוא יצא מהארמון והרביץ למצרי, או רצה להפחיד בין השני העברים, ההתנהגות המאוד מוסרית שלו, אבל זה לא הנושא שלנו, אולי נדבר על זה באחד מן הימים השני. אבל בסופו של דבר, אברהם אבן עזרא בא ואומר, אני שומע אותו כאילו אני בספרד ב-1400 וזה, ואני שומע את אבן עזרא אומר, וואו, איזה מזל. אברהם, מה המזל? הוא אומר, אתה לא מבין. אם הוא לא היה גודל בפרוסדורי ארמון הפרו, מי היה מוציא אותנו ממצרים? אמרתי לו, למה? אז אברהם אבן עזרא אמר לי, כי הוא למד שם. הוא למד את המעמד, את העוצמה, את הכוח. הוא למד איך להנהיג. אם הוא היה גודל בין אלה שהיו במחנות הריכוז של מנפיס ולוקסור, הוא היה יוצא כמורם, אבל הוא לא היה הולך לאן שהיה צריך ללכת. כדי להוציא את עם ישראל ממצרים, צריך הנהגה פיזית, הנהגה רוחנית. זה בן אדם שגדל עם כבוד, עם יוהרה, עם שם. זה יכול להוביל. אני אגיד לכם, בהיסטוריוגרפיה שראינו בקיצור נמרץ הבוקר, אני אומר שאין שום שם רע למרדכי ואסתר, נכון? הם כמונו, גדלו ברחובות פריס, רחובות שושן. אנחנו מאוד אהבנו, אני יכול להגיד לכם, להעיד לפניכם. לא סתם אני אומר שלא הייתי מסתכל עליכם. לא מסתכל עליכם מבני שאתם מכוערים, אלא מבני שאתם לא מעניינים אותי. כי מה שהביאו לי עם הספרות, עם הפילוסופיה, עם הסוציולוגיה, עם המוזיקה, עם התרבות, מה הייתי צריך ללכת לחפש משהו אחר? זה לא דומה למה שיש היום, אני מבטיח לכם. היום פריס עולה באש. אבל בתקופה 60, שנות ה-60 וה-70, אלו השנים בהי הידיעה של פריס וצרפת. אז אני מבין. אבל למה אני כל כך אוהד את מרדכי ואסתר? מפני שאיפה שהם גדלו, מהאין שהם באו, הם הגיעו למעמד שברגע שהמן אפר את המטבע למטבע של פתרון הסופי באידיאולוגיה אנטישמית, אז למרדכי ירד האסימון. ואז הוא מצא את עצמו. ואז הוא פעל בזה הגדולה. בזה הם יוצאים גדולים. והוא אומר לה, עם החרשת החרישי בעת הזאת, רבר והצלה, תעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ומשפחתך, תמותו. מי יכול להגיע להשגה שכזו, ולפעול בהתאם, מתור מציאות של פיקוח נפש, גם אישי וגם קולקטיבי? אז הוא יוצא גדול. אחד מהמורים שלי היה פרופסור אנדרי נהר. עם פרופסור בנימין גרוס, הם אלה שבאוניברסיטה בסטרסבור השתיתו את מחלקה לימודי המהר"ל מפראג בצרפת. והוא כתב ספר ש... איך אומרים? החזירו את נשמתם, לא שמתו, אלא החזירו את נשמתם, שהם, כמו שסיפרתי לכם, ש... אנחנו התנתקנו לגמרי. אני תראו לעצמכם, אתמול כתבתי שלשום שיר על המפגש הזה, כי נתתי את השיעור הזה, אז כתבתי שיר, כמו שאני כותב בשנה האחרונה, על ההגעה שלי בארץ. לא יודע, אני לא מכיר אף אחד. בראש השנה הראשון אין לי איפה ללכת לאכול. הטבחית, היא יוצאת, היא אומרת, מה אתה עושה פה? אז אני אומר לה, בסתם, כמו כל יום, מחכה לאכול. הוא אומר, אתה לא יודע מה זה היום? אמרתי, לא, מה ככה היום? היא אומרת, היום בערב זה ראש השנה. אמרתי לה, סורות. את מי זה מעניין? היא אומרת, אבל זה סגור, אין מדבר. יש לך משפחה? לא. יש לך חברים? לא. יש לך חברים של החברים? לא. אז היא הזמינה אותי את היומיים אצל מרוקאית ווחד, שסבתי מפה עד הודעה חדשה.
עד היום.
עד היום. אתה מבין? ואז במפגש איתה, עם הרב ציודה, אז גיליתי ואמרתי, אני חייב לדעת מי אני. ואז אני חוזר. אז אני לא מתבייש היום. אתה שנלדת בתוך זה, סליחה לומר לך, אל תתשווה איתי. כי הדרך שלי, הדרך של משה, הדרך של כל האנשים האלה, הוא הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר כוח, הרבה יותר, אני לא יודע מה. ואני אספר לכם, אנדרי נהר אספר לי מה שהוא כתוב בספר, אחד מהספרים שלו. דוד בן גוריון מכריז על מדינת ישראל, ביוד ביער, תשח. ולאחר שהוא הכריז, שומע אבידל? הוא כותב מברק למישהו שהתנצר על מנת לקבל את השרביט של הפילרמוני בווינה בסוף המאה ה-19. קוראים לו ארנולד שונברג. שונברג. והוא נסע, הוא ברח מווינה עם עליית הפשיסטים והגיע לסן פרנסיסקו. ושם המברק מיועד, שבמברק דוד בן גוריון כותב, כבוד גדול יהיה לנו למדינה החדשה, שכבודו יקבל על עצמו לעמוד בראש האקדמיה למוזיקה העברית הראשונה בארץ ישראל. והמברק טס, והוא מגיע לסן פרנסיסקו, והדבר דופק בדלת, ומישהו לוקח את המברק, והוא רואה שזה למר ארנולד שונברג, אבל מר ארנולד שונברג החזיר את נשמתו דקות ספורות לפני כן. עליו מצאו את הדף ככה עם העת, והקו של העת. המשפט האחרון כתוב, ובכל זאת, אני מתפלל, זה יהפוך להיות את האופרה המפורסמת של שונברג, שנקראת אסתר. על זה רציתי להסביר היום. שמתם לב, לא נכנסתי לפילוסופיה, אבל זה כל כך אקזיסטנציאלי מה שאני מספר. למה לחצות? לצייר את מרדכי ואסתר למה שהם לא היו, קרוב לוודאי שהם לא היו, אבל מה שנהיו, כאן גדולתם, כאן כבודם, כאן הזיכרון שלנו בא ויכול להתלבש, מפני שאכן המציאות הייתה א' ב' ג', ומתוך המציאות הזו אלה לא בדיוק... עכשיו, בגמרא במגילה, בדף 14, כתוב, לא אומרים הלל בפורים. ובחנוכה אומרים הלל, אז אומרים חנוכה זה בארץ ישראל, ופורים זה בחוץ לארץ. אנחנו לא שרים למען חוץ לארץ. ואחד, אתה מתאר אותו בין כל החכמים שם בבבל, רבי נחמן אדבר, הוא אומר, לא אומרים הלל בגלל הקטי עבדי החשבי ראש הנן. אנחנו נשארנו אחרי הצלה הגדולה כעבדים להחשבי ראש. לא הסקנו את כל המסקנות שהיו צריכות להילקח. לא הלכנו לפני שקרה מה שקרה, לא הלכנו אחרי יהושע וזרובבל. מתי שב-439 לפני הספירה, עזרא עלה, לא הלכנו איתו. מתי שנחמיה, שנים ספורות לאחר מכן, עלה לארץ ישראל, לא הלכנו איתו. הקראתי עבדי אחשוורוש ענן, על מה לומר הלל? אתם רוצים שאני אצבן? על מה לחגוג את פורים כשאנחנו בני ישראל בארץ ישראל? על אלה שיחקו על מה שאנחנו מייצגים? על אלה שצחקו על מה שאנחנו מייצגים? על אלה שהתכחשו למען מה אנחנו נלחמים? כי זה הסיפור שם. הקטי עבדי אחשוורוש ענן. אני הכרתי אישית את סימון וייל, שרת הבריאות של צרפת, שהיא נכנסה לפנתיאון הצרפתי. ושאלתי אותה, איך היית בקרון בדרך לרוונסבורג וחזרת ואת יכולה לשתף פעולה עם הנשיא שהוא חמוד, ז'יסקר דסטן? הבעיה שבקשרים הממשלתיים את חייבת לגעת במגע עם כל מיני אנשים שעדיין בתור הממסד הפוליטי הצרפתי, ואנחנו יודעים בבירור שהם היו משתפים של הנאציזם. הקטי עבדי אחשוורוש ענן. לא ידעתי את המשפט הזה, אבל אני לא יודע, בתור טרוצקיסטי, בתור השמאל הקיצוני שנפגש עם סימון וייל למען חוק ההפלה, שיצאו לי את המילים האלו. כי באותו זמן יצא את הסדרה האמריקאית הולוקוסט, בפעם הראשונה מראים את זה ברוב עם ועדה, ההולוקוסט. ואני שאלתי אותה את השאלה, סיפחתי. שנים לאחר מכן, מתוך הלימוד, אני מגלה במסכת מגילה את הקטי עבדי אחשוורוש ענן. אז השאלה היא יכולה להיות רלוונטית. אם הקונטקסט ההיסטוריוגרפי שלימדתי אתכם היום הוא אכן נכון, ואם מה שכתוב במגילה על מי שאומר, הדעה שאומרת, שמה, לא אומרים הלל מפני שמה קרה, מה תגיד הלל על מה? לא רק שזה בחוצה, וגם כן הם נשארו כפי שהיו. סימון וייל וכל החבר'ה האלה חזרו להיות אחד מן הממשל. אחד שבמוקדם ומאוחר, בקרוב ומרחוק, ייתן יד לדבר שהוא מכוער ביותר. למרות שזה לא רצונך, אבל המציאות המורכבת היא כזאת. לכן אני אומר שאנחנו רחוקים כל מה שלמדנו היום מהקרנבל, לא של ריו, אלא של פורים. רחוקים מאוד. ואתם יודעים מה אני רוצה לומר, שאם יש יום אחד איפה שלא צריך לשים מסכה, אלא להוריד את המסכה, זה ביום הזה. תודה רבה.